נדבר היום על ליבון. אנחנו ראינו את רוב הדברים של עגלה. לגבי עגלה יש רק סיכום שהייתי רק לגבי הדבוק. יש עוד דברים לדבר בעגלה, אבל אנחנו נעזוב אותם כרגע, כי הם יותר קצרים. אולי נעשה רק סיכום קצר של איך עושים עגלה. רק לסיכום כאן, כי דיברנו על רוב הדברים בעיון, יש עוד גם הדברים שאפשר לעיין בהם, אבל זה תלוי בזמן שיהיה לנו, ולאט לאט הזמן רץ. אני אשתף אתכם רגע במצגת. אתם רואים את ה...
כן, רואים את המצגת.
אוקיי. אני רק רוצה להגיד לגבי האיסור שדבוק בכלי, אז א', אמרנו שצריך להוריד אותו כי אולי הוא חמץ. ב' אמרנו אולי הוא מפריע לבליעה הפנימית לצאת, על פי התרוש, מקודם על פי התז. הזכרתי את שיטת הרמב״ם, שהיה נראה מדברי הרמב״ם בסכין, כאילו הגעלה מצליחה להתגבר גם על הלכלוך החיצוני, כאילו היא מצליחה להוציא גם את הלכלוך החיצוני. אבל באמת מסתבר שזאת לא הבנה ברמב״ם, כי הרמב״ם במקומות אחרים רואים שהוא דורש ניקוי, ומסתבר שאצל סכין ההשחזה זה כמו להפוך את זה לכלי חדש, ממש להשחיז את זה, להפוך את זה לכלי חדש, ולכן זה בסדר. אז קודם כל, כאילו יכולה להיות שיטה שאומרת שגם אם זה דבוק, לא צריך להוריד בכלל, כאילו זה מה שנראה מהרמב״ם בסכין, שלא צריך להוריד בכלל, כי עגלה תעזור אפילו לדבר הדבוק. היה אפשר להבין כך, אבל כמו שאמרנו, אנחנו לא מבינים בדרך הזאת, מבינים שכן צריך להוריד, ולגבי כן צריך להוריד, הסברנו בשתי צורות למה צריך להוריד. וראינו שהאיסור של דבוק לא עוזר לנו ונותן טעם נפגם, אין לזה המון הפקמינות, אבל הזכרנו את זה, ולכן צריך להוריד, ואמרנו שמראה בלבד הוא לא בעייתי. אני רוצה לסכם רגע על איך עושים הגעלה, אבל אני מסכם בקצרה את הדברים המעשיים, ואם יהיה לנו זמן לנקודות שלא דיברנו, עוד נדבר, על רוב הדברים כבר דיברנו. אז איך עושים הגעלה? קודם כל מכשירים סיר גדול, או לוקחים סיר שאינו בן יומו. אז דיברנו על זה, ראינו את מחלוקת הראשונים, ובארנו שלמעשה אפשר או סיר גדול שמכשירים אותו, או סיר שאינו בן יומו. דבר שני, מנקים את הכלים שרוצים להכשיר, זה מה שדיברנו עכשיו על הדבוק. דבר שלישי, מחכים 24 שעות מהשימוש שלא כשר בכלים, על זה דיברנו בשיעור הלפני קודם, על ההמתנה של 24 שעות, כדי שהאיסור שבכלים לא ייכנס לתוך המים ויאסור את הכלי הגדול וכולי, ולעבור מכלי לכלי, ראינו תשובת הרשב"א, ואמרנו שאם אי אפשר שמים מעט סבון במים, שאז זה גם כן פוגם את המים. הדבר הבא, כשהמים רותחים, מעלים בועות, הדבר הזה, גם בשולחן ערוך, בתחנון א', גם המשנה ברורה מדבר על, אם אין המים רותחים, הגלה לא עוזרת. ולמה היא לא עוזרת? כי כנראה לפלוט החוצה, צריך שיהיו מים רותחים, ואז אפשר להתחיל בהכשרה. כדאי להכשיר מכסה, כדי שהמים כל הזמן יישארו רותחים, כי המים מתקררים, וכל פעם המים מתקררים, לפעמים הכלי קצת מקרר אותם, עוברים אחרים, אז כדאי שיש מכסה, ואז הוא דואג שהמים יישארו רותחים. בהכשרה עצמה, עכשיו רק אני אומר עוד דבר כאן, כשאתם לוקחים כלי כדי להכשיר אותו, זה פרקטי מה שאני אומר עכשיו, זה לא הלכתי, כדאי לנגב אותו, אבל שהוא לא יהיה רטוב, כי אם אתם מכניסים הרבה כלים ממים קרים, זה מקרם לכם את המים. פתאום תרגישו שאין לכם מים חמים, שהמים כבר לא רותחים, לא עם בועות. אז לכן כדאי שהכלים יהיו יבשים, ואם הם יבשים, אז זה לא מקרר את המים. הדבר הבא זה ההכשרה עצמה. אני רק לגבי ג' הזכרנו את זה, אולי גם על זה אנחנו נדבר, יש כל מיני נקודות שאפשר להרחיב והן לא קריטיות. אמרנו ששמים מעט סבון במים בצורה כזאת שזה פוגם, שלא יהיה טעים. אבל אין עניין לשפוך בקבוק שלם של סבון, ואולי זה אפילו לא טוב, כי לכתחילה אנחנו מכשירים במים. אם אין לנו זמן, אולי פעם נדבר על זה, על הכשרה במים או על הכשרה בדברים אחרים. יש דיונים על זה בראשונים, באחרונים, יש תשובה של הרב פיינשטיין, אבל נעזוב את זה כרגע. אני אומר, לכתחילה יותר טוב להכשיר במים, בדיעבד גם בדברים אחרים כנראה זה יהיה בסדר, אבל לכתחילה טוב במים, אז עושים כמות הגיונית. לגבי ההכשרה עצמה, מכניסים את הכלים פעם אחת למים, לא צריך כמה פעמים, אבל בנחת. לא להכניס במיד להוציא, להכניס ולהוציא. הכנסה נורמלית, שאתה מכניס ואתה מוציא, ואתה יודע שבאמת הכלי כולו היה בתוך המים, המים הגיעו אל כולו. אם הכלי ארוך, יש מחלוקת בין הראשונים, לגבי ליבון, ברור שאפשר לעשות חצי חצי. זה ברור. לא רק שזה ברור, אי אפשר לעשות אחרת. אם יש לך סיר, יש לך שיפוד, אתה לוקח את האש מקום אחד, מקום... אלא אם כן תפזר גחלים על הכל, ברור שלא צריך. ברור שאפשר לעשות חצי חצי. לגבי הגעלה, יש דיונים בנושא. למעשה אנחנו פוסקים שאם אין שום בעיה, תכניס את הכל. אבל אם יש בעיה, השולחן ערוך פוסק, שמשים חצייה אחת והופך ושם חצייה שני, אז אפשר בעיקרון לעשות חצי חצי, ואם כך להלכה, הגעלה שונה גם בדבר הזה מטבילת כלים. טבילת כלים, הכל חייב להיות בבת אחת. לכן חייבת להיות בלנית. אישה במקווה, אם שיער אחד יהיה בחוץ, הטבילה לא עלתה. צריך מישהי שעומדת ורואה שהכל בפנים, כל שערה בפנים. לעומת זאת בהגעלת כלים, חתחילה, משתדים שהכל יהיה בבת אחת, אבל בהחלט אפשר לעשות חצי חצי, או עם הכלי גדול, או אם אין לך אמצעים. למשל, אתה נמצא עכשיו בצבא. אתה צריך להכשיר כלים, להכשיר צלחות. אתה הרתחת סיר, מכשיר בעצמך, אין לך כל כך הרבה אמצעים איך לעשות את זה. אז אתה יכול לקחת שתי צלחות, להחזיק ביד, להכניס במים, קצת יותר מחצי, להוציא, לתפוס מהצד השני, להכניס למים ולהוציא. אז הדבר הזה מאשר לעשות את העגלה גם אם אין לך צוות שיכולה להכניס את הכלי למים, גם אם אין לך רשת להכניס למים, אז אתה יכול גם בדרך הזאת לבצע את העגלה. אחרי העגלה נוהגים לשטוף במים קרים, גם הדבר הזה יש מקום לדון בו, זה לא מעכב, אבל ראשונים כתבו שאנחנו רוצים לעצור את תהליך העגלה, לכן שוטפים במים קרים. עכשיו, כל השטיפה במים קרים היא רק בעגלה, היא לא בליבום. כי כל הרעיון כאן זה כאילו לעצור את הפלטה, את ההוצאה החוצה ושלא יקלוט פנימה, אבל כמו שראינו, ליבון לא מוציא ומכניס, ליבון שורף. כיוון שליבון שורף, ממילא לא צריך לשטוף אחריו, וכל השטיפה הזאת היא רק לכתחילה. כל השטיפה הזאת לא מעכבת, כל השטיפה הזאת היא רק לכתחילה, ולכן כלי זכוכית, למשל, לא שמים בתוך המים, נשים בתוך המים, זה יתפוצץ. בתוך מים קרים. שמים בתוך מים חמים, אבל לא שמים אחרי זה במים קרים. אני זוכר פעם הלכתי להכשרת כלים, ואני רואה איזה בחור, לוקח כלי זכוכית של מישהי, שם במים חמים, מוציא, ואני רואה אותו עומד לשים במים הקרים, ואני רחוק, אין לי מה לעשות. ידעתי שזה התפוצץ, אתם מכירים את הדבר הזה, שאתה יודע שמשהו יקרה. ואין מה לעשות, באמת התפוצץ. הוא הכניס, טק. זה מאוד יפה לראות את זה פעם, אם לא אכפת לך על הכלי, כן? אבל סתם ככה זכוכית ומים חמים לא יקרה לזה כלום. סתם ומים קרים אחרי זה, אז זה יכול להיות בעייתי. האם יש שאלות עד כאן?
רב התם.
על הגעה, כן.
רב התם הוא לא ש... שלא יהיה, לא יישארו המים החמים וכדי שנבלעו בהם האיסור?
הטעם של מה?
של השטיפת מים, של השטיפה מהמים הקרים אחרי העגלה. נראה לי ראיתי את זה בשולחן ערוך, אני לא זוכר.
כן, אז יש לדבר הזה עוד דבר, הוא קשור לעוד סוגיה של השימוש במי העגלה, שאסור להשתמש במי העגלה בעיקרון, לא לשתייה. אנחנו היום לא נעשה את זה, הפעם כנראה היה להם קושי כזה גדול, אז לא משמשים מהעגלה, שלא ייראה, כאילו אתה ביטלת איסור לכתחילה, כאילו לקחת את האיסור וביטלת אותו בתוך המים, שיהיה לך יותר מים, יותר, מים יותר טעימים, או... אז לא שותים אותם, אבל אפשר לשטובם כלים כשמתקררים, אפשר לשפוך אותם על השיש כדי להכשיר את השיש כשיש צורך, ולדבר הזה אז יש מקום לקשר גם את השאלה של המים הקרים, וכשנתייחס לזה אז נשתדל להתייחס גם לדבר הזה. אני רוצה לעבור לליבון. בסדר? הליבון, ראינו, כבולו כך פולטו, אז ראינו שהמשנה אמרה, נביא את המשנה עוד פעם, משנה בעבודה זרה, אמרה, רק שנייה, אני צטט את המשנה בירושלמי, כי זה פתוח, שוט פתוח לי, אבל זה לא ירושלמי, זה משנה. משנה עבודה זרה, פרק ה'. המשנה אמרה שמי שלוקח כלי תשמיש מן הנוכרי, את שדרכו להגביל יגביל, להגיל להגיל, ללבן באור ילבן, השיפוט והאסקלה מלבלן, מלבנן באור. אז אנחנו רואים פה שיש דבר שנקרא ליבון, אבל לא כתוב כאן מה זה ליבון. ובגמרא מנדבים לנו מעט מאוד מידע. מה זה ליבון? הגמרא בעבודה זרה, דף ע"ו עמוד א', אולי נעשה ככה שנייה. הגמרא בעבודה זרה דף ע"ו עמוד א' אומרת, ועד כמה מנבנן, אמר רב מאני, עד שתשיר קליפתן. אז הגמרא מדברת על שרת קליפה, שיורדת קליפה מהכלי. ירושלמי אומר, גם משפט קצר, והליבון צריך שיהיו ניצוצות מנתזין ממנה. אז אחד מדבר על תשיר קליפתן, הבבלי, ירושלמי, על הניצוצות. עכשיו, כל הדבר הזה הוא מורכב.
הרב, מעולם לא ראיתי, הייתי כמה שנים מלבן ביישוב אצלנו, מעולם לא ראיתי לא ניצוצות ולא קליפתן.
אז זאת שאלה מאוד מעניינת.
אני ראיתי קליפה. פעם.
לדעתי זה היה שומן שנשרף יותר מאשר
קליפה. לא, קליפה של מתכת. זה הידית, התקלפה פשוט. אתה רואה שכבה שלמה שמתקלפת. אבל זה לא בקטע טוב, זה הורס את הכלי.
א', מי אמר לך שהשכבה שמתקלפת לא מדובר על הלכלוב של אבוק, ב', היום זה לא אותם כלים, אז זה משהו אחר.
גם נכון.
אז תראו, אני אז אגיד קצת ויסביר קצת על הליבון החמור, אבל נסביר קצת. קודם כל, זה באמת שאלה, מה זה הדברים האלה? מתכת מתקלפת, לא כל כך רואים, ואולי הכלי יארס. אז אפשר להגיד שאולי פעם זה היה קורה, פעם מתכת הייתה מתקלפת, אבל באמת, כל מיני מחקרים שנעשו בכלים ישנים, כלי מתכות ישנים, אז גם שם רואים שזה באמת לא קורה, לא מתקלף הדבר הזה, ובאמת, כנראה, כך מקובל להבין, שמדובר על זה שעל הכלי יש שכבות של אוכל, של שומן, כל מי שהיה בצבא יודע שהסירים בצבא שוקלים היום יותר מאשר הם שקלו כשהם היו חדשים. נגיד זה בצורה עדינה. כל אחד רואה שיש שכבות מסביב. אז אולי זאת הכוונה שהדברים האלה תרד הקליפה שלהם, כי אתה רואה ממש שכבה שהיא יורדת מכל הדברים האלה. כשזה מתקלף הלכלוך. לגבי ניצוצות, אז או שהדברים האלה, השריות האלה, לפעמים אתה יכול לראות כמו ניצוצות כאלה, או דבר שהביאו הפוסקים, שכשאתה נותן מכה בפטיש, אז יוצאות ניצוצות. הסימנים האלה, אחד בבלי, אחד ירושלמי, ובדרך כלל האחרונים הבינו, הפרי מגדים, תפנון ב' בתחילת משבצות זהב, סעיף קטן א', מבין שבאמת אין כאן מחלוקת, שזה שתי הגדרות לאותו דבר. אבל הוא מבין שבאמת אין כאן איזה מחלוקת. טוב, פרי מגדים, תפנון ב', סעיף קטן א', אין כאן מחלוקת, יש שתי הגדרות לאותה מציאות של ליבון, כך הוא טוען, וכיוון שאנחנו גם לא מבינים בדיוק מה זה, מה זה הליבון הזה, מה זה הליבון הזה, אז אנחנו נשארים עם ההגדרה הזאת, אולי אנחנו פעם נוכל להסביר קצת יותר, יש עוד קצת דברים להגיד כאן, אבל בעיקרון אנחנו מבינים, כמו שאמרתי עכשיו, כאן בצד. אנחנו מבינים כנראה ששרת קליפה כנראה של שאריות שומן שרוף דבוק בכלי וכדומה, ניצוצות או משאריות אלו או שנותנים מכה בפטיש, רואים ניצוצות, שזה דבר שכן קיים בשטח, זה כן אפשר לראות במציאות, אז זה יכול להיות זה, יכול להיות זה, כל הדבר הזה הוא לא כל כך מעשי בימינו, כמו שאמרתם, הכלים בימינו בדרך כלל לא עומדים בליבון חמור, בדרך כלל אתה תדע שהליבון החמור יצליח, אם יהיה חור בכלי. בקיצור, הדבר הזה לא שמיש, לא יעיל. הדבר הזה לא שמיש, לא יעיל בדרך כלל, ובדרך כלל, דברים שדורשים ליבון חמור, אנחנו לא נכשיר אותם בכלל לפסח, כמו תבניות אפייה וכולי, לא נכשיר לפסח בכלל. זה הדבר הרגיל. עכשיו, יש לנו דבר שנקרא ליבון קל. עכשיו, הליבון קל, יש מקום להאריך בהרבה מקורות, בגמרא בראשונים. אני רוצה להביא את המורדכי, אני אומר, יש עוד לפני המורדכי, יש אולי דברים של רשי ותוספות, בעבודה זרה דף למד ג' עמוד ב', יש שם התוספות דיבור המתחיל קינסה, ויש עוד סמאג, ועוזרו יש עוד, אבל המורדכי הוא המקור המקובל יותר, אז נביא את המורדכי. שנייה. אנחנו עכשיו לומדים ליבון קל. ליבון קל. אומר המורדכי. אבל אותם הבלועות היתר, כגון חלב או בשר, כגון שחלב, אין צריך ללבנה, כדי לפות תחתיהם פשטידה של בשר או איבך, אז אין צריכים ליבון גדול בנשירת קליפה. כלומר, אם מדובר על דבר שבלוע היתר, על היתר הבלה, אז לא צריך נשירת קליפה. אלא רק עד שתהה יד סולדת בו משני עבריה. מספיק שיהיה יד סולדת משני הצדדים. וגם רגילים לבדוק על ידי נתינת קש עליה מבחוץ. לראות אם הקש נשרף ואחי סגי. למה? ואם כן, שליט הליבון מעבר לעבר, אף על גב דלא תשאיר קליפתו. כלומר, למרות שלא ירדה הקליפה, אבל כיוון שהחום עבר מצד לצד, מעבר לעבר, זה גם בסדר. ולמה זה עוזר? אז הוא אומר, מכל מקום, למרות שזה לא ליבון חמור, למרות שזה לא תשאיר קליפתו, די בכך כיוון דהתר אבל. אז אם מדובר על היתר הבלה, כלומר למשל יש לך סיר חלבי שאתה רוצה להפוך אותו לבשרי. לאשכנזים יש עם זה בעיה על פי המגן אברהם, שלכתחילה מעבירים כלי מבשרי לחלבי, אבל בעיקרון. אז הוא אומר, זה מספיק ליבון קל, היתר הבלה. די להם בעגלה. ואף אגב זה תשמישה על ידי האור, למרות שמשתמשים בזה על ידי האש, אתה רוצה ככה תבנית אפייה. משתמשים בה על ידי אש. להפוך אותה מבשרית לחלבית, הוא אומר, תעשה ליבון קל, היתר הבלה.
הרב, כמה זה ליבון קל בתנור?
ליבון קל בתנור זה כנראה 200 מעלות צלזיוס.
לכמה זמן?
כנראה כמה דקות, אבל אנחנו מפעילים איזה רבע שעה קודם, שיגיע ל-200 מעלות, ועוד רבע שעה, חצי שעה, אם זה ממש, אתה יודע, פסח וזה, אנחנו שמים שעה. אבל בעיקרון, לכאורה חצי שעה, או אפילו פחות זה צריך להיות.
או, למה זה נחשב היתר הבלה, אם זה לגמרי איסור של פסח, זה לא כמו בשר וחלב, שזה נחשב היתר, רק עכשיו זה איסור נקודתי.
גם מחלוקת, האם חמץ זה היתר או איסור, לא?
זאת שאלה מצוינת, ויש בזה באמת מחלוקת ראשונים, האם חמץ זה היתר הבלה או איסור הבלה? כשאנחנו מדברים כאן במורדכי על היתר הבלה, אנחנו מדברים לא על פסח בכלל, אלא על חלב, בשר, רוצה להעביר מחלבי לבשרי, זה ודאי היתר הבלה.
תרא בלילה בפסח זה קשור לחוזר ונאור?
אז זה תרא בלילה, איסור הבלה, אנחנו ננסה לדבר על זה בעזרת השם, זה דבר שדורש, למרות שזה לא חלק ישיר מהכשרת כלים, אנחנו צריכים לדבר על זה, אז בעזרת השם נתייחס לזה. ובפשטות זה עוד סוגיה, יש את חוזר ונאור ויש את תרא בלילה או איסור הבלה, אולי אפשר לחבר. ביניהם אנחנו ננסה לדבר על זה, אבל לא כרגע. אז הוא אומר, מילה שהיתר הבעלה זה צריך להיות טוב, למרות שמדובר על עיגול. אם כן, די להם בהגעלה, ואף על גב תשמישי על ידי האור, למרות שזה על ידי האור, מספיק לזה הגעלה. אתם זוכרים את הדבר הזה, ראינו בגמרא, במסכת עבודה זרה, ראינו סוגיה שלמה, זה דיברנו על נותר, ודיברנו על זה שהגמרא אומרת, מצד אחד רואים שצריך ללבן את השיבודים והאסקלות, מצד שני רואים משנה אחרת שמספיק להגיל. מה ההבדל בין הדברים? ויש הרבה תירוצים בגמרא, ואחד מהתירוצים המרכזיים שיש הבדל בין איסור הבלה להיתר הבלה. וראינו שבהיתר הבלה, הגעלה יכולה לעזור. ואף על גב את השמישה על ידי האור, למרות שזה על ידי האש, הגעלה יכולה לעזור. זאת אומרת שאנחנו רואים פה שהגעלה, אפילו במקום שצריך ליבון, היא עוזרת משהו. ראינו בתשובת בדברי הרשב"א, שזה מקליש את האיסור. זה פועל למשהו. אז ביתר הבלה זה מספיק. והוא אומר, כדש משהו ישמעת, לא גרה אותו ליבון להגעלה, כלומר ליבון קל, הוא לא יותר גרוע מהעגלה. להפך. אותו ליבון מפליט יותר מהעגלה. כלומר, אם נסכם רגע את דברי המורדכי, כמו שהרב עובדיה קורא לו המורדכי, דבר אחד שהוא אומר, ליבון קל, הוא אומר, יש לנו שתי אפשרויות לליבון קל, ונראה מדבריו אולי שזו אותה רמה, זה מאוד מעניין, תכף נראה, הוא אומר, יד סולדת, בית, קש נשרף מהצד השני. עכשיו, מדבריו נראה, שזהו, אותו שיעור. ויש בכך מחלוקת באחרונים, ונדבר על זה, לא עכשיו. ויש לנו קש נשרף, יש יד צולדת. ואומר המורדכי, מתי מועיל ליבון קל? אז המורדכי אומר, ליבון קל שווה הגעלה ואפילו טוב ממנה. הוא מפליט יותר מהגעלה. מה זה אומר טוב? אנחנו צריכים לברר במה זה טוב יותר. זה כאילו פשוט מפליט עוד יותר. מה זה אומר טוב יותר? אנחנו צריכים לברר. אז זה אומר ליבון קל שווה להגעלה, אולי אפילו יותר טוב ממנה, ולכן מועיל א', ביתר הבלה, אפילו אם בלעו מהאש, שבורות מהאש, כמו שרואים סוגיית נותר שדיברנו עליה.
המיקרופון של מישהו דלק.
בואו נראה. טוב, עכשיו נראה לי שלא דודק. ב' בדבר שצריך הגעלה. אם צריך הגעלה, אז ליבון קל יכול לעזור. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד מעניין ומאוד משמעותי לעניין הלכה. ליבון קל זה דבר שהרבה פעמים אנחנו יכולים לעשות יותר מאשר עגלה. לפעמים, תלוי איזה מצב יש לך, אבל הרבה פעמים זה דבר שאפשר לעשות יותר מהעגלה. ויש לנו כאן מקור שאומר שליבון קל נחשב כמו עגלה ואפילו יותר טוב מהעגלה. הדברים האלה, שנייה, הדברים האלה, השולחן ערוך בעצמו הביא אותם, אבל לא בסימן שלנו. שולחן ערוך מביא את זה בהקשר אחר. שולחן ערוך מביא את זה בירידה בהלכות יהי נסך. כלי חרס שנשתמש בהם יהי נסך. אם יחזירה לכבשן וסיכה עם בחוץ ונתנבנו, אפילו לא אישה מתוכן של השאר הזפת, אלא שנרפא שרי. אבל אם הסיכם לא מהן, בפנים לא מהנה, אלא אם כן הסיכן כל כך, עד שעבר חומם לצד השני, כל כך שהיד סולדת בו. אז השולחן ערוך מביא את זה, אבל הוא לא מביא את זה בהקשר שלנו. השולחן ערוך מביא את זה, בהקשר של יין נסך, שישתמש בהם ביין, בהקשר של כבישה, בהקשר קצת אחר מההקשר שלנו. אבל הרמה, מביא אצלנו, בסעיף ד', בואו נראה את הרמה. השולחן ערוך אומר, כלים שמשתמשים בהם על ידי האור, כגון שיבועים ומזכרות וכיוצא, והם צריכים ליבון, והליבון הוא עד שיהיו ניצוצות ניתזין מהם. אומר הרמה, הגה, ויש מקלים אם נתלבן כל כך שקש נשרף עליו מבחוץ. איך הרמה מקל כאן? הרי מדובר על שיפודים, על דבר שהוא על ידי האש. למה הוא מקל כאן? למה הוא מביא שיש מקלים? על מה הם סומכים? זה בדיוק מה שאמרתם קודם, הם סומכים שחמץ הוא היתר הבלה. אם אני אגיד שחמץ הוא היתר הבלה, אז ממילא יהיה מותר על ידי ניבון קל. והוא אומר, נוהגים כסברה ראשונה וכל דבר שדינו כליבון. כלומר, אנחנו נוהגים להחמיר לכתחילה שחמץ איסור הבלה. הוא לא חולק על עצם העניין הזה של הליבון הזה. הוא רק אומר, אנחנו נוהגים בזה רק ביתר הבלה, אבל חמץ זה איסור הבלה. אבל דבר שדינו בעגלה, רק שיש פה סדקים או שמחמירים ללמדו, ללבנו סגי בליבון קל כזה. כלומר, אם ננסה לסכם את הדברים האלה, הרמה מביא, יש מקלים בליבון קל, קש נשרף. יש מקלים בליבון קל, אפילו בדברים, אפילו בשיפודים, נכתוב ככה. דומה. כי לדעתם, חמץ יותר הבלה. הרמ"א כותב להחמיר, אבל כותב שניתן להקל, למעשה, הוא אומר כאן שני דברים. א', אולי נגיד ככה, להקל בדברים הדורשים הגעלה. ומדברי הרמה יוצא שתי נקודות יוצאות בעניין ניוון קל. א', יוצא, ניוון קל שווה הגעלה. כל מקום שצריך הגעלה, אתה יכול לעשות ניוון קל. ב', ניוון קל מועיל גם לסדקים. כלומר, ניוון קל מועיל גם למקום מלוכלך. וזה דבר מאוד משמעותי מבחינתנו. אם מקודם ראינו שהמורדכי אומר, תדע לך, ליבון קל הוא יותר טוב מהגלה. אבל הוא לא מסביר במה הוא יותר טוב מהגלה. אז אומר הרמה, וזה כמו פי בדברי ראשונים, אומר הרמה, ומה זה יותר טוב? שזה מועיל אפילו עם הסיר מלוכלך. זאת אומרת, אם יש לך איזה סיר שהוא מאוד מלוכלך, אתה עכשיו רוצה להכשיר אותו. לנקות אותו, ייקח לך המון זמן. אז במקום לנקות, אתה יכול לעשות ליבון קל, לעשות ליבון קל לסיר, והוא מועיל אפילו במקום שצריך, שיש לכלוך. עקרונית, אתה יכול גם לעשות ליבון קל רק לנקודה הזאת, ואחרי זה להכשיר את הסיר בעגלה. למשל, אתה אומר, תשמע, יש לי מים רותחים, אני לא רוצה להתחיל לעשות את הכל בליבון קל. אבל את הדבר הזה אני רוצה להוריד, זה לוקח ליבון קל, עושה לקטע הזה ליבון קל, ואז שאר הסיר, אתה מכשיר בעגלה. אז זה מה שלמדנו כאן. עכשיו, לפעמים, גם בצבא וגם במקומות אחרים, לפעמים אתה לא מצליח לעשות הליבון קל של קש נשרף. בדרך כלל זה לא בעיה, אני חייב להגיד. זה לא בעיה בדרך כלל. במקום קש, שמים בצד השני נייר טואלט. טישו. ורואים מתי הוא חום. אני עוד אראה לכם הדגמה. בדרך כלל, זה באמת לא דבר בעייתי כל כך. אבל לפעמים זה יותר קשה. אנחנו ראינו במורדכי שהוא מביא אפשרות, שהוא אומר שמספיק, שזה מגיע ליד סולדת. וזה דבר מאוד מעניין.
אבל לכאורה יש דווח מאוד רחב בין יד סולדת לקש נשרף. יד סולדת זה ממש מהיר.
נכון, נכון, כאילו קש נשרף זה הרבה יותר, אבל קש נשרף זה כאילו אם יש קש נשרף, אז הוא כאילו יודע שזה 100% בסדר, כי אם קש נשרף זה ממש צריך להיות בסדר. הפרי מגדים, אני כותב אותו כדי לקצר קצת הזמן. פרי מגדים בסימן תף נון ב' משבצות זהב, דיני וסדר הגעלה בקצרה. פרי מגדים כותב, יש שלוש רמות של ליבון. א', יסיר קליפתו או ניצוצות ניתזים, וזה מועיל כמובן אפילו כשבלה על ידי האש כמו שיפודים. זה ליבון חמור.
למה אנחנו אומרים שזה או? זה אמור להיות גם וגם, לא?
כן, נכון. בעיקרון, כן, זה אותו דבר בעיקרון. זה כאילו, ראית אחד מהם, אז כאילו. דבר השני, הוא אומר, ליבון של קש נשרף. הוא אומר, זה מועיל כהגעלה. הדבר שלישי אומר, ליבון של יד סולדת משני הצדדים. זהו אומר, ליבון של יד סולדת משני הצדדים, זה קרוב להגעלה, ומועיל רק בכלי ראשון שהשתמשו בו לאחר שהוא שר מן האש. הוא טוען שהיד צולדת זה לא באותה רמה, זה ברמה יותר נמוכה, וזה לא יועיל תמיד. אבל, כמו שראינו במורדכי, זה לא כל כך נראה. במורדכי נראה שזה אותו דבר, אתם זוכרים? ככה היה נראה במורדכי. ובאמת, יש פוסקים שלא הבינו כך, והבינו שאין הבדל הלכתי בין יד צולדת לבין קש נשרף. בואו נראה למשל את שולחן ערוך הרב. שולחן ערוך הרב אומר, כל זה בכלי חזר, זוכן התחות שלא תקע מחרת חום האש, יכול למלא בגחלים בפנים, וישר אותם מתוכה עד שמגע אדם בצד החיצון של הכלי, יהיה היד סולדת בו. מחמת שנתלבן הכלי מהגחלים. שאז הוא עדיין ישרף כל החמץ וכו'. והוא אומר, וליבון קל הזה, אינו גרוע מהעגלה. אז שולחן ערוך הרב אומר, זה נחשב כמו העגלה, וזה בסדר, למרות שהדבר הזה הוא רק ברמה של יד צולדת. עכשיו כאן אני רק אגיד, הפרי מגדים הקשה, ולכן הוא טען את מה שהוא טען. איך הפרי מגדים הגיע לזה? שאם זה רק ברמה של יד צולדת, זה לא יכול להכשיר כמו העגלה. אומר הפרי מגדים, הגעלה צריכה להיות במים רותחים. אם תעשה הגעלה במים שהיד צולדת בהם, זה לא נקרא הגעלה. אז אם זה לא נקרא הגעלה, למה שליבון של יד צולדת יעזור? תאמו, הגעלה במים שהיד צולדת בהם, אינם רותחים, אינה מועילה. ומדוע שליבון של יד צולדת יהיה טוב יותר מהעגלה? זה הנימוק של הפרי מגדים. עכשיו תסתכלו בשולחן ערוך הרב. שולחן ערוך הרב בתוך הדברים שלו תרץ את הקושייה של הפרי מגדים. היה צולד בו, מחמת שמתאבנת לי מהרחלים, שאז בוודאי נשרף כל החמץ. זאת אומרת, ההבדל הוא לא בחום, ברמת החום, אלא בדרך ההכשרה. הגלה מנסה לפלוט. אם זה לא מים רותחים, זה לא יפלוט. ליבון לא מנסה לפלוט, אלא מנסה לשרוף. יד צולדת מספיק כדי לשרוף. נכתוב את זה. לפי שולחן ערוך הרב, גם ליבון קל של יד סולדת נחשב כהגעלה. הפרמג יקשה, פרי מגדים יקשה, הרי מים חמים של יד סולדת אינם טובים להגעלה. ומדוע שחום יד סולדת יהיה טוב בליבון? תירוץ, ראינו בעבר שהגעלה עובדת על ידי פליטה של האיסור החוצה. ואילו ליבון פועל על ידי שריפה של האיסור. ממעילה ייתכן שיד צולדת לא מספיקה כדי לפלוט, אבל מספיקה כדי לשרוף. וכך עולה משולחן ערוך הרב שראינו עכשיו. גם בערוך השולחן הקל שיד צולדת מספיקה. ערוך השולחן גם כן, ותפנון א' ה' הקל שיד צולדת מספיקה. עכשיו לכתחילה ברור שאנחנו נשתדל קש נשרף. שולחן ערוך אומר שבעיקרון יד צולדת יכול להספיק אפילו אם יש סדקים או לכלוך, אבל בזה העולם נוהג להחמיר. שיהיה יד קש נשרף, שרק אז יועיל ללכלוך. אבל כמו הגלה, זה אפילו ביד צולדת, ומצד הדין, אפילו אם יש לכלוך, זה היה צריך להועיל. אז מצד אחד, לכתחילה ברור שאנחנו נחמיר בקש נשרף. אבל א', יש מקומות בצבא או זה, שיש איזה בעיה, אז יש מקום להקל, כי יד צולדת, ואז הרבה יותר קל, אתה שם סיר על האש, אחרי דקה וחצי, הוא כבר יד צולדת, אז זה מוכשר לפי הדבר הזה. ודבר שני, הרבה פעמים, אתה לא יכול למדוד בדיוק מתי קש נשרף. למשל, כשאתה מכשיר ידית, קשה לך לשים נייר תולת בצד השני, זה ישרף ישר מהאש. כשאתה לא יודע, אם אתה אומר כנראה שקש נשרף, אבל בטוח שיד צולדת, זה גם דבר שאפשר להתיר בו. אנחנו נדבר בפעמים הבאות, ונראה את הדברים בצורה מעשית, הערכנו כבר, אז בעזרת השם, שיהיה יום מקסים לכולכם, שבת טובה ושמחה, וניפגש מחר בתישון, בעזרת השם, בתישון חי במכון לב. ובזום.
תודה רבה רב.
תודה רב, תודה רבה.
להתראות לרבם.
תודה.
להתראות.